Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. כדור שלג. כתבתו של תומר גנון מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. אפשר היה לצפות שמי שהריץ מניות עם נוחי דנקנר וניצל מהכלא רק כי הפך לעד מדינה, ילמד לקח. אבל עדי שלג בחר בסחרור עמוק עוד יותר, שכלל התמכרות לקוקאין, מסעות בזבוזים פרועים, בורדלים בדירות יוקרה, גירושים מכוערים ובעיקר חזרה לצד האפל בחסות עסקי הקריפטו של משה חוגג. המשטרה מייחסת לו כעת גניבה של עשרות מיליוני דולרים ממשקיעים, והסיכוי להפוך לעד מדינה כבר לא קיים. ינואר 2015, בית המשפט המחוזי בתל אביב. עדי שלג מסיר ז'קט אלגנטי, מניח אותו על מסעד הכיסא, וחוזר להתייצב על דוכן העדים להמשך החקירה הנגדית כעד מדינה במשפטם של יושב ראש IDB נוחי דנקנר ובנקאי ההשקעות איתי שטרום. שריריו התפוחים משעות רבות של אימונים בחדרי כושר בולטים מתחת לחולצה היוקרתית שהוא לובש. החימום באולם, ואולי גם הלחץ, עושים את שלהם. עגלי זיעה קטנים מתחילים לבצבץ מבעד לחולצתו ועל מצחו מתחת לתסרוקת המעוצבת. העד מזיע על הדוכן, מאיר בעוקצנות עיתונאי בקהל. גם כשהוא מזיע הוא נראה מיליון דולר, משיבה לו אחת הצופות. הקסם האישי של שלג, בן 47, הוא כלי נשק. הוא נראה טוב. חמוש תמיד בלוק אופנתי ומוקפד, ומתנסח בשפה מצוחצחת. הכל אצלו מצלצל מהוגן ויוקרתי. תואר ראשון מהמרכז הבינתחומי במנהל עסקים, תואר שני ב-Financial Management, כפי שהוא נוהג לומר במבטא אמריקאי, באוניברסיטת פייס בניו יורק, ורזומה עשיר של 15 שנה כסוחר בשוק ההון, מהן יותר משלוש שנים בלימן ברדרס. כל אלה מסייעים לו להסתיר את העובדה שמדובר במשתף פעולה עם עבריינים, את מדינה שהודה בעבירות שביצע, ובימים אלה גם חשוד כיוזם וכמניע של עבירות מרמה נוספות עצומות בהיקפן. התאהבתי בו, העיד עליו בבית המשפט שטרום, מי שהיה שותפו והבוס שלו. עדי בחור חתיך, מרשים, דובר אנגלית רהוטה, עבד בוול סטריט, עשה עליי רושם מדהים, וטעיתי. כששלג סיים את עדותו במשפט דנקנר, הוא יצא מהאולם כשחיוך של הקלה מרוח על פניו. הייתה לו סיבה טובה לחייך. האיש שבמשך שלושה ימים בסוף פברואר 2012 הריץ מניות של IDB בהיקף של 42 מיליון שקל, יצא מהמשפט בלי עונש מאסר או כנס, אף שתביעות אצבעותיו היו מרוחות בכל מקום בזירת הפשע, ספר המסחר בבורסה. דנקנר ושטרום לעומת זאת נשלחו לכלא, שלוש שנות מאסר בפועל לדנקנר, שנתיים מאסר בפועל לשטרום, לאחר שהורשעו בהרצת המניות, בעקבות העדות המפלילה שסיפק שלג על תוכנית המרמה שהם יזמו והוא ביצע. אפשר היה לצפות שההרשעה בהרצת המניות, שממנה נמלט באור שיניו רק הודות לנכונותו להסגיר את שותפיו, לימדה אותו לקח. אבל בסוף 2018, כאשר דנקנר ושטרום נכנסו בשערי בית הכלא מעשיהו כדי לרצות את עונשם, שלג היה כבר עמוק בשלב הבא בחייו. הקסם האישי והניסיון שצבר אפשרו לו לעשות ריסטארט לקריירה ולהמציא את עצמו מחדש כמנכ"ל סינגיולריטים, חברה להנפקת מטבעות וירטואליים. וכדי להיכנס לאזור האפל והרווחי של מטבעות הקריפטו, חבר שלג ליזם המפוקפק משה חוגג, בעלי קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים, שנודע כבר אז כמי שאינו נרתע מגיוס הלוואות והשקעות מעבריינים. הכניסה לאזור הזה הייתה המשך לחייו על הקצה. בשנים הבאות יתמכר שלג לקוקאין, ינהל אורח חיים פרוע ורעבתני, ישלם מחיר במאבק גירושין מכוער, יקלע לסכסוכים עסקיים ולריבים עם גורמים עברייניים, ובשלב מסוים, לטענתו, יהיה קורבן לניסיון סחיטה. כך נדרשו שנים אחדות בלבד של חיים חדשים עד למעצרו מחדש של שלג לפני שלושה שבועות. הפעם המשטרה ורשות המיסים טוענות כי הוא היה המוח שמאחורי גניבה של עשרות מיליוני שקלים מקופת סינגולריטים יחד עם חוגג. העבירות החמורות שהוא נחשד בהן כוללות קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד והשמטת הכנסות במזיד. חבילה שאם יורשע בה עלולה להוביל אותו לשנים רבות בכלא. והפעם כך נראה, הוא כבר לא יוכל להימלט בכסות של עד מדינה. הכרטיס כבר נתפס. שקרים מפתים על מסי ודיקפריו. שלג בן 47 התחיל את הקריירה בשוק ההון כמבצע במחלקת ניירות ערך זרים באילנות, כיום כלל פיננסים. משם המשיך לשלוש וחצי שנים בבית ההשקעות Lehman Brothers בניו יורק, במקביל ללימודי התואר השני, וכשחזר לישראל עבד כסוחר בגלעון השקעות. הקשר העסקי עם שטרום נוצר ב-2009 כשהקימו את חברת הברוקאז' ISP Trading, חברת בת של חברת ההשקעות ISP שהייתה בבעלות מלאה של שטרום. המשנה למנכ״ל IDB לשעבר, אייל סולגניק, שאחיו מיודד עם שלג, סיפר כי ב-2012 שלג פנה אליו באירוע משפחתי וביקש שינסה לסדר לו עבודה אצלו בחברה. זה לא קרה בסוף. אחרי שהתפוצצה פרשת IDB, שלג היה חייב להמציא את עצמו מחדש. אף אחד בשוק ההון, ודאי שבבתי ההשקעות המוכרים, לא רצה להעסיק עד מדינה, עבריין שמילט את עצמו מעונש כי הפליל את שותפיו. תחום הקריפטו, שרק החל לפרוח וממילא נהנה ממוניטין לא מזהיר, היטים הרבה יותר. העולם הזה, שבו קובצי מחשב מוצפנים מחליפים את העברות הבנקאיות הקלאסיות כדי לשמור על אנונימיות המשתמש, משך אליו, לצד משקיעים לגיטימיים, גם עבריינים, מעלימי מס, ואפילו טרוריסטים. שלג, שכבר הכיר אז את חוגג, הקים איתו ב-2013 את Genesis Angels, קרן להשקעות בחברות הייטק שהייתה בבעלות חוגג, 70%, שלג, 22.5%, ומשקיעים קטנים נוספים. ג'נסיס השקיע בהתחלה בחברות כמו יצרנית הסוללות החשמלית למובייל ולרכב StoreDot, חברת הבינה המלאכותית לזיהוי רגשות Beyond Verbal, ובאפליקציה מובילי שניסתה להתחרות באינסטגרם. החיבור בין חוגג לשלג נראה מושלם. שלג הביא את הידע והניהול משוק ההון לתוך עולם הקריפטו, איך מנפיקים, מה כותבים בתשקיף, איך מגייסים, איך סוחרים, וחוגג הביא את הכסף. המון כסף. עשרות מיליוני דולרים שגייס בעיקר מאל ההון הקזחי, כינס רקישב, אבל גם מעשרות משקיעים נוספים. חוגג מינה את שלג למנכ״ל ג'נסיס, אבל כשעלה החשש שהקישור בינו לבין משפט IDB שהיה בעיצומו יפגע בחברה, הוא העלים את שמו ותמונתו מאתר החברה. ב-2015, ג'נסיס שינתה את שמה לסינגולריטים, ואת יהודה להנפקות מטבעות וירטואליים, והכסף זרם בקצב גובר. סך הכל גייסה החברה 250 מיליון דולר ממשקיעים, בין היתר בעזרת מצגי שווא שקריים שהציגה על סלבריטאים שהשקיעו בה לכאורה, כמו ליאו מסי, סרינה וויליאמס, לנס אמסטרונג, לאונרדו דיקפריו, טובי מגווייר והמיליארדר המקסיקני קרלוס סלים. למשקיעים הוצגה תוכנית סדורה להשקעת כספים ופיתוח המיזמים, טוענים במשטרה, אבל בפועל, הכסף הונח על קרן הצבי ולא הושקע בהתאם לתוכניות שהוצגו, אלא נגנב לאחר ההשקעה והועבר לכיסם של החשודים שהשתמשו בכספים למימון צורכיהם הפרטיים או עסקיהם הפרטיים. לפי החשד, כך עבדה שיטת ההונאה. חוגג ושלג גייסו עשרות מיליוני דולרים ממשקיעים שרצו להשתתף בהנפקה של מטבעות קריפטו חדשים. אך בפועל, רק חלק מהכספים הללו הושקעו בהנפקה, והיתר הוא עבר לחברות קש בסינגפור, ניו זילנד וגיברלטר באמצעות הוצאת חשבוניות פיקטיביות על שירותים שונים ומהחברות הללו לכיסיהם הפרטיים של שלג וחוגג. נוסף על כך, חוגג ושלג לקחו לכיסיהם חלק מהמטבעות הווירטואליים שהנפיקו באמצעות רישומם על חברות הקש שלהם במקום על שם המשקיעים או על סינגולריטים. ההכנסות הללו לא דווחו כמובן כהכנסה לרשויות, כך שהשניים גם חמקו מתשלום המס עליהם. חוגג, שהיה בפרונט של סינגולריטים, פעל למרק את תדמיתה באמצעות קשרים עם אנשי עסקים כמו יצחק תשובה, אחרי שחוגג אישית השקיע בדלק. תשובה מלמד אותי על נדלן ואנרגיה, אני מלמד אותו על טכנולוגיה וביתר, כתב באינסטגרם, ובדרך של שכירת בכירי משטרה בדימוס כיועצים, מפכ"ל המשטרה לשעבר דודי כהן, ומפקד להב 433 לשעבר רוני ריטמן. אבל גם אם את הכותרות הגדולות עשה חוגג, במשטרה סבורים שחלקו של שלג בעבירות המיוחסות היה מרכזי. עדי שלג הוא יוזם העבירות הפליליות החשובות בתיק. טען נציג היחידה הארצית לחקירות הונאה, רב פקד עורך דין אריאל פרידמן, באחד מארבעה דיוני הערכות המעצר של שלג. קוק, מסיבות ובורדלים במגדלים. בדיעבד, סיום עדותו והימלטותו מעונש בתיק IDB נתנו את האות לשלב הסחרור מחדש בחייו של שלג. מקורביו מעידים כי השילוב של כסף גדול בקריפטו, יצר הרס עצמי ומשבר משפחתי הובילו להידרדרות מועצת. שלג התמכר לקוקאין, חגג במסיבות רוויות אלכוהול ויצא למסעות בזבוזים ברחבי העולם. קוק, מספרים מקורביו, לא היה עזר לו. בגיל 20 היה משתמש בסם מפעם לפעם באירועים חברתיים, אלא שכעת השימוש האקראי הפך להתמכרות של ממש. ההתמכרות החלה בעקבות חוויה אישית קשה מאוד שנבעה מהתמודדות עם לקות של בנו, מספר מקורבו. בתקופת השיא הגזמתי עם 3 גרמים ליום, סיפר שלג למכרה שלו. הרבה כסף נדרש כדי לממן אורח חיים כל כך פרוע ורעבתני. לטענת חבר ילדותו ועוזרו האישי לשעבר של חוגג רוני ברוכיאל, ומנהל הכספים לשעבר בסינגולריטים, ערן אוקשי, שלג וחוגג פשוט גנבו את הכסף הזה מהחברה. במאי האחרון הם הגישו נגדם ונגד גורמים נוספים בסינגולריטים, תביעה בסך 18 מיליון שקל. הטענות בלב התביעה זהות לנושאים הנחקרים במשטרה, שבה הם מתארים מסע בזבוזים חסר תקדים שלא היה מבייש את הזאב מוול סטריט. ברוכיאל ואוקשי מתארים רכישת רכבי פאר, טיסות מסביב לעולם במטוסים פרטיים וסחירת דירות יוקרה בסכומי עתק ששימשו בורדלים לכל דבר ועניין. בחקירת המשטרה, עבירות המין והמוסר שמיוחסות לחוגג אינן מיוחסות לשלג. אחת מהן הייתה פנטהאוס בפרויקט T-Tower בתל אביב, שדמי הסחירות החודשיים עליו היו $15,000. שלג מצידו טען בכתב ההגנה שהוגש לפני כ3 שבועות כי מדובר בניסיון סחיטה. אוקשי טיפל באופן אישי בהנהלת החשבונות של שלג ובתשלומים השוטפים שלו, כמו שכר דירה, גנים, צהרונים, העברות כספים וניהול מזומנים, וכך אגר מידע רב על פעילותו הפיננסית. לטענת שלג הוא הוזמן לפגישה עם עורכי הדין של אוקשי, שבה נשמעו לדבריו איומים מרומזים שבהם הוא נדרש לשלם דמי כופר, כדי ששמו לא ישורבב לתביעה הצהובה והעסיסית. שלג סירב. ב-2017 סיפרו מקורבים של שלג, הוא נכנס לתהליך של גמילה מסמים. עדי עבר תקופה קשה מאוד שהתבטאה במשבר אישי ומשפחתי, אולם בתוך זמן קצר מאוד, אולמן ילדיו וסביבתו, החליט לפנות מיוזמתו לטיפול פרטי, הם אומרים. המשבר והטיפול בהתמכרות הסתיימו בתוך שבועות אחדים. גירושים, רומן וסחיטה לכאורה. המשבר המשפחתי שמוזכר הוא פירוק נישואיו של עדי למאיה שלג, אם 4 מילדיו. לדברי מקורבים, היו בין השניים הרבה משקעים עוד מתקופת החקירה בפרשת IDB. התברר שאת עסקאות המרמה ביצע שלג באמצעות חשבון שהיה רשום על שם אשתו. היה קונה מניות בחשבון החברה שלו, ISP, ואז מוכר אותן לחשבון אשתו וחוזר חלילה, כל זאת כדי ליצור מצג של ביקוש ולהרים את שער המניה. מהסיבה הזאת, עם פתיחת החקירה של רשות ניירות ערך, נעצרה גם מאיה, והחוקרים שחשדו ששיתפה פעולה עם התרמית, חקרו אותה באזהרה. מאיה אף פעם לא סלחה לעדי על זה, אומר מקורב לשני בני הזוג. היא טענה שלא ידעה דבר, אולם מה שחילץ אותה לבסוף היה החתימה של בעלה על הסדר עד מדינה. השבר ביחסים בין בני הזוג רק הלך והעמיק, וב-2016 הם פתחו בהליך גירושים שאותם מכנים מקורביהם מכוער. מאז, מאיה מנסה לברוח רחוק ככל שניתן מקשר להונאה שבה היה מעורב גרושה. היא פתחה חברה לעיצוב פנים והפכה למשפיענית ברשתות החברתיות ובטלוויזיה, כזו שמעלה סרטונים עם טיפים לעיצוב הבית ומרבה להצטלם עם חברות ידועניות כמו שלי גפני, אורנה דץ ואופירה אסייג. עדי פתח פרק ב' בחייו האישיים עם עובדת בסינגולריטים ששמה מיכל גורן. השניים נישאו ויש להם 2 ילדים משותפים. פיסת המידע הזו אינה רכילות צהובה, אלא נקודה חשובה בחקירה נגד שלג, שאותה העלה עורך הדין אבי חימי באחד מדיוני הערכת המעצר. חימי, עורך דינו של שלג, טען כי הרומן בין המנכ״ל לאחת מעובדותיו היה הסיבה לפרישתו מסינגולריטים בתחילת 2018, כלומר לפני ביצוע כל העבירות שמיוחסות לו בפרשת הונאת הקריפטו. הוא חשב שזה לא ראוי שהוא ימשיך להתנהל בחברה באותו מצב עניינים, אומר חימי. המשטרה לא התרשמה מהטענה, ונציגה טען בבית המשפט כי ב-2018 שלג לא עזב את החברה, הוא הפסיק לשמש מנכ״ל. הוא ניהל בחברות הבנות של החברה הגדולה, וכספים הוא המשיך לקבל. בדיקה ברשם החברות מאששת לכאורה את עמדת המשטרה. פורמלית, שלג עזב את סינגולריטים רק בפברואר 2019. בתאריך זה, הוא ושני בעלי מניות נוספים גם העבירו את מניותיהם בחברה לחוגג, שמאז מחזיק 100% בחברה. תביעות מכל כיוון. ברוכיאל ואוקשי אינם היחידים שאימם הסתבך שלג בתביעות. גם שטרום, שותפו לשעבר שהופלל על ידו בפרשת IDB, רצה לסגור איתו חשבון. ב-2017 הגיש שטרום נגד שלג תביעת פיצויים בסך 185,000 שקל, בטענה שגנב ממנו את הפירות שהניבה הפעילות הפלילית שלהם. במהלך החקירה התברר שהרצת מניות IDB דרך החשבונות של מאיה יצרה רווחים, ואלה נותרו אצל שלג שלטענת שטרום עשה עליו סיבוב כפול, גם הפליל אותו וגם גרף את הרווח הקטן על חשבונו. שלג תקף בחזרה וטען שדנקנר ושטרום יצאו למסע נקמה נגדי במשפט שעדיין מתנהל. גם משקיעים בהנפקת המטבעות גררו את שלג לבית המשפט. אחד מהם, גיא בנדל, הגיש נגדו ב-2020 תביעה בסך 2,700,000 שקל, בטענה כי שלג עקץ אותו במהלך הנפקת מטבע ששמו לידקוין במרץ 2018. עדי בזז יחד עם אחרים את קופת גיוס הכספים ואת מאגר המטבעות הווירטואליים, טען, והוסיף כי לאחר הנפקת המטבע, בניסיון לטשטש את עקבותיו, שלג פתח שורת חברות ושותפויות ברחבי העולם. גיברלטר, ניו זילנד וסינגפור, כדי לסחרר ביניהן את הכספים. זאת מתוך מחשבה כי המשקיעים שיגלו יום אחד את מעשה התרמית לא יצליחו להבין מי הוא הגורם האחראי. לפי כתב התביעה, עדי היה המוח, ועם שותפו פעל בצורה מתוחכמת כאשר ייסד חברה בשם Soft Builders בקפריסין, שכל מטרתה הייתה לגנוב כספים מהמיזם. זאת באמצעות הוצאת חשבוניות פיקטיביות למיזם ומשיכת הכספים שהגיש ישר לחיסם של שלג והשותפים. שלג לא נשאר חייב. בכתב ההגנה שהגיש בינואר השנה הוא טען, התובע הוא קוף של גורם עברייני, שלמרבה הצער חשב כי הנתבע הוא מטרה נוחה להתאמרות. העומד מאחורי התביעה הוא אדם בשם יניב לוי, והדברים עולים מתמלול הקלטה שבידי שלג. שיטות פעולתו של לוי חמורות וראויות לכל גנאי, סחיטה באיומים והדחת עדים. לוי תועד מאיים על שלג, כי אם לא ישלם לו את הנדרש ממנו, ידאג כי יגרם לנתבע ולבני משפחתו נזק גוף ורכוש. שלג הגיש תביעה נגדית על סך 4,100,000 שקלים. לדברי עורך הדין חימי, זו גם אחת הסיבות ששלג כבר לא גר בישראל. באחד הדיונים בנושא הוא מסר כי לפני 4-5 חודשים עדי עזב ללונדון. הוא לא מתגורר בארץ, ניתק את עצמו מכל פעילות החברה, הוא מגיע כל מספר שבועות לבקר את ששת ילדיו. חוקרי המשטרה איתרו את שלג בבוקר פתיחת החקירה, במזל גדול לדבריהם, בחדר הצופה לים במלון הדירות C בתל אביב. רק ביום שלפני התברר, נחת שלג בישראל בטיסה ישירה מלונדון. החוקרים מהרו לדפוק עם בוקר על דלת חדרו במלון הדירות ועצרו אותו, אבל לא אחד כמו שלג יגיע לבית המשפט עם פיג'אמה. בדיון הערכת המעצר הראשון שלו, הוא נראה כאילו הגיע ליום צילומים לירחון אופנה. לבוש באלגנטיות, מוקפד, כמו לפגישת עסקים חשובה. אלא שהפעם, הקסם האישי של שלג לא יספיק לו כדי לחמוק מעונש, אם יש די ראיות להרשעה בהונאה. המשטרה גם הצטיידה כבר בשני ידי מדינה. כך שאת הרכבת הזאת, שלג פספס הפעם. כדור שלג, כתבתו של תומר גנון מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.